שלום וברכה, מסכת יום הדף בבית, אנחנו מתחילים במשנה. אומרת המשנה, תינוקות, דהיינו ילדים שלא הגיעו לגיל בת בר מצווה, אין מענים אותם ביום הכיפורים. רש"י אומר, אין חייבים למנוע מהם מאכל. הרמב״ם אומר את זה בצורה קצת יותר אקטיבית, חייבים למנוע מהם להתענות. ממשיכה המשנה, אבל כן מחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים, בשביל שיהיו רגילים במצוות. מסביר לנו רש"י, מחנכים אותם הכוונה לשעות שהם יצימו חלק מהיום, כאשר לפני שנה, הכוונה לפני השנה שהיא סמוכה לפרקה, ופרקן זה כאשר הילדה היא בת 13 והילד הוא בן 14. כדרך התינוקות להביא שתי שערות, דהיינו סיבני בגרות, בשנת 12 ויום אחד לילדה, שזה בעצם שנת י' ג' שלה, שאז היא בת מצווה לעונשין, ותינוק אצלו הוא מביא סימני בגרות בי' ג' שנה ויום אחד, כי שנת י' ד' שלו זה פרקו, שאז הוא מתחייב בעונשין. לפי זה שנת י' ג' זה שנה סמוכה לפרקו, שנת י"ב זה השנה לפני השנה הסמוכה לפרקו, ולפני שתי שנים הכוונה לפני שתי שנים סמוך לפרקו, שזה בעצם שלוש שנים לפני פרקן. נעזר בטבלה כדי להבין את מה שרש"י הסביר לנו במשנה. כאשר תינוק נולד, עוברת שנה א', ואז אנחנו חוגגים לו יום הולדת שנה. זה אומר עברה שנה. כאשר חוגגים לו יום הולדת 2, זה בעצם כבר שנתו השלישית, רק עברו שנתיים. באופן דומה, כאשר ילדה אנחנו חוגגים לה בת מצווה, זה בעצם שנתה היוד ג', מה שנחשב פרקה. כי חגיגת יום הולדת 12 זה אומר שעברו י' ב' שנים. באופן הזה, שנה הסמוכה לפרקה זה כאשר היא בת 11, נגמרו 11 שנים, ושנה לפני השנה הסמוכה לפרקה זה כאשר היא בת 10. באופן דומה לגבי הבן, כאשר אנחנו חוגגים לו יום הולדת 13, זה בעצם אומר שהסתיימו 13 שנים והוא כבר בר מצווה. שנה הסמוכה לפרקו אנחנו חוגגים לו יום הולדת 12, וזה אומר שהסתיימו י"ב שנים, ושנה לפני השנה הסמוכה לפרקו זה אומר שהסתיימו י"ב שנים וחגגנו לו יום הולדת 11. לפי זה אמרה המשנה שבת כאשר היא בת 10 ובן כאשר הוא בן 11, אז הם כבר צריכים להתחיל לצום לשעות. שואלת הגמרא, השתא עכשיו, בפני שתיים אמרת במשנה שמחנכים את הקטנים לשעות, אז בפני שנה מבעיה? בשביל מה צריך להגיד גם לפני שנה? הרי ודאי שאם לפני שתיים מחנכים אותם, אז לפני שנה כבר כלול בזה. עונה הגמרא, אמר רב חסדא, לא קשיא, לא קשיא הדבר, הבחולה, הבבריא. דהיינו, אם הילד הוא חולה, כחוש ותשוש כוח, אז אנחנו מחנכים אותו רק לפני שנה. אם הילד הוא בריא, אנחנו כבר נחנך אותו לפני שנתיים. אמר אבונה, בין 8 ובין 9 מחנכים אותו לשעות, בין 10 ובין י' א' משלימים מדרבנן, בין י' ב' משלימים מדאורייטה, וכל זה אמר אבונה בתינוקת. ורב נחמן אמר, בין ת' בין י' מחנכים אותם לשעות, בין י' א' בין י' ב' משלימים מדרבנן, ובין י' ג' משלימים מדאורייטה, והוא אמר את דברה בתינוק. מסביר רש"י, מה שאמר אבונה בן 8, הכוונה על ילדה בריאה שעברה את גיל 8 ונכנסת לשנתה התשיעית, וכמו שאמרנו זה מדבר בתינוקת, ששנת 9 היא בעצם 4 שנים לפני פרקה, לפני שנחגוג לה בת מצווה. ובן 9 זה מדובר לגבי ילדה חולה שעברה שנת ה-9 והיא נכנסה לתוך שנתה העשירית, שזה יוצא 3 שנים לפני הבת מצווה שלה. בגיל הזה מחנכים אותם לשעות. כאשר הילדה תהיה בת 10, ילדה בריאה שעברה את שנתה העשירית ונכנסה לשנתה ה-11, או שנתה ה-11 של תינוקת חולה עברה שהיא נכנסה לשנתה ה-12, במקרה כזה משלימים מדרבנן. דהיינו, חכמים אומרים להם לצום את כל היום. כאשר אם הילדה היא כבר בת 12 ונכנסה לשנתה ה-13, אז היא חייבת מדאורייתא לצום, שזה הפרק, וממילא זה לא משנה בגיל כזה אם התינוקת היא בריאה או חולה, כי שתיהם שוות בו. לעומת זאת, רב נחמן הוא לא חולק על רבונה, אלא רבונה דיבר על בנות, על תינוקת, ורב נחמן פשוט החשיף עוד שערה ודיבר על בנים. ושוב נעזר בטבלה. שנתה ה-13, שאנחנו חוגגים לה 12, היא כבר צריכה להשלים מדאורייתא. שנה לפני, החולה תשלים מדרבנן, הבריאה כבר בשנתה ה-11, דהיינו יום הולדת 10, תשלים מדרבנן. כאשר שנתיים לפני, החולה תשלים לשעות בשנתה העשירית, והבריאה תשלים לשעות בשנתה התשיעית. זו הייתה דעתו של רב הונה שהוא מדבר על בנות. רב נחמן אומר בדיוק אותו דבר, פשוט על בנים. הבן בשנתו ה-14 כבר משלים דאורייתא, בשנתו ה-13 חולה משלים מדרבנן, כאשר בשנתו ה-12 בריא משלים מדרבנן, בשנתו ה-11 חולה ישלים לשעות, בשנתו ה-10 בריא ישלים לשעות. מביאה הגמרא דעה שלישית, ורבי יוחנן אמר, השלמה דרבנן ליקה. בין 10 בין 11 מחנכים אותו לשעות, בין 12 משלימים מדאורייתא. כלומר, רבי יוחנן חולק על רב נחמן ורב הונה, והוא אומר שאין דבר כזה השלמה מדרבנן לכל הצום, אלא או שצמים את כל הצום, וזה מה שנקרא להשלים מדאורייתא, אצל הבת זה יקרה בשנתה ה-13, אצל הבן זה יקרה בשנתו ה-14, או שהם יצומו לשעות, וזה תלוי. אם הילדה חולה, אז היא תצום בשנתה ה-12 לשעות. אם הילדה בריאה, היא כבר תצום משנתה ה-11 לשעות. מקשה הגמרת נן שנין במשנה שלנו. התינוקות, אין מענים אותם ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותם לפני שנה ולפני שתיים. ואומרת הגמרה, בישלמה, נוח לי להבין לרב הונה ורב נחמן את המשפט לפני שנה ולפני שתיים באופן הבא. לפני שנה זה לדבריהם, ולפני שתיים, התיקון לפי הגאות הבך, זה לדברי תורה. מסבירה שהיא... שרב הונה ורב נחמן יעמידו את המשנה כולה בילד חולה ומחנכים אותו לשעות 2 שנים לפני החיוב להשלים את הצום מדרבנן, שזה בדיוק הזמן של 3 שנים לפני השלמת הצום מדאורייתא. אלא לרבי יוחנן קשיא, שהרי לפי שיטתו של רבי יוחנן לא ניתן להעמיד את המשנה בכלל בהשלמה מדרבנן, כי הוא לא סובר שיש השלמה מדרבנן. ואם נרצה לתרץ לפי רבי יוחנן, שהרישא מדבר בילד חולה והסיפא מדברת בילד בריא, כמו שרב חסדא ענה, זה גם לא מסתדר, כי במשנה כתוב 3 לבריא ו-2 לחולה, לעומת זאת רבי יוחנן אמר 2 לבריא ו-1 לחולה. נראה את הדברים בטבלה. לפי רב הונה ולפי רב נחמן, מדובר על ילדה חולה בשנתה ה-10 או על ילד חולה בשנתו ה-11. כאשר לפני שנה זה בעצם לפני השנה שסמוכה לחיוב השלמה מדרבנן, או שנה הסמוכה לפני השנתיים שסמוכים לחיוב השלמה מדאורייתא. אבל קשה לשיטת רבי יוחנן שהוא לא גורס שיש השלמה מדרבנן אלא רק השלמה מדאורייתא, אז איך הוא יעמיד לפני שנה ולפני שתיים? עונה הגמרא, אמר לך רבי יוחנן, מהי שנה או שתיים? הכוונה סמוך לפרקן. דהיינו, אל תגיד שלפני שנה הכוונה בעצם 2, ולפני 2 בעצם הכוונה 3 שנים, אלא תאמר שמחנכים אותם שנה סמוך לפרקה, וזה מדבר בחולה, ו2 סמוך לפרקה, שזה מדבר בבריא. יוצא שלפי רבי יוחנן, כאשר המשנה אמרה לפני שנה, לפני 2, היא התכוונה לפני השנה שסמוכה לפרק בו הילד או הילדה מתחייבים במצוות. לעומת זה רב הונה ורב נחמן הסבירו שלפני שנה ולפני שנתיים הכוונה לפני שנה שסמוכה לשנה שסמוכה לפרק שבו הילד או הילדה מתחייבים במצוות. מביאה הגמרא סייעתא לשיטתו של רבי יוחנן, תשמע דתני רבו בר שמואל בברייתא, תינוקות אין מענים אותם ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותם, והלשון מחנכים אותם הכוונה מדרבנן, שנה או שתיים סמוך לפרקן. אז בישלמה זה בדיוק מסתדר לי לרבי יוחנן ניחא, כי רבי יוחנן יעמיד את זה שמדובר על שנה לילד חולה או 2 שנים לילד בריא לפני המועד שבו מתחייבים מדאורייתא לצום. אלא לרב הונה ולרב נחמן קשיא, שהרי לשיטתם חינוך לצום חלק משעות היום זה מרחק מינימלי של 3 שנים לפני שהילד מתחייב לצום מדאורייתא, כמו שאמר רב הונה בתינוקת חולה שמחנכים אותה בשנתה ה-10, וזה ודאי סותר את הברייתא שאומרת שהמרחק המקסימלי הגדול הוא רק 2 שנים מהזמן שהילדה תהיה חייבת לצום מדאורייתא. עונה הגמרא, אמרי לך רבנן, יענו לך רב הונה ורב נחמן, מהי חינוך נמי דקטני? השלמה. אמנם כתוב פה מחנכים אותם, אבל בעצם הכוונה שמכינים אותם לקראת הצום דאורייתא. ובאופן הזה אפשר להעמיד 2 לפני הפרק לילד בריא, לפני שהוא מתחייב להשלים את הצום דאורייתא, ושנה אחת לפני שהילד החולה מתחייב להשלים את הצום מדאורייתא. ובטבלה, ילד חולה זה שנה לפני שהוא חייב להשלים מדאורייתא, הוא חייב להשלים מדרבנן, וילד בריא זה 2 לפני שהוא חייב להשלים מדאורייתא, הוא כבר חייב להשלים מדרבנן. מקשה הגמרא, ומי קרי לחינוך השלמה? האם אתה יכול להעמיד שמחנכים אותם הכוונה לא לשעות, אלא שצריך להשלים את הצום כל היום? והתניא והרשנינו בברייתא, איזה חינוך? היה רגיל לאכול בשתי שעות, מאכילים אותו לשלוש שעות. ואם בשלוש שעות הוא היה רגיל, אז מאכילים אותו בארבע שעות. עונה הגמרא, אמר רבא בר הולא, תרי חינוך חייבו, יש שני סוגי חינוך. יש חינוך לצום לשעות, כמו הברייתא שכרגע הבאנו, אבל יש חינוך שזה לצום את כל היום, וככה הסברנו את הברייתא הקודמת, לפי שיטתם של רב הונא ורב נחמן. אומרת המשנה, העוברה שהאריכה, מאכילים אותה עד שתשיב נפשה. מסביר רש"י שהעובר מריח את ריח התבשיל והוא מתאבל לו, ואם אינה אוכלת, אז שניהם מסוכנים, גם האמא וגם העובר. חולה, מאכילים אותו על פי בקיעים, ואם אין שם בקיעים, מאכילים אותו על פי עצמו עד שיאמר די. כאשר בקיעין זה שני רופאים שהם נותנים חוות דעת האם הוא יהיה במצב מסוכן אם הוא לא יאכל. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. עוברה דהיינו אישה מעוברת שהאריכה בשר קודש או בשר חזיר, דהיינו בשר שאסור לו לאכול, למשל בשר קודש של עולה או בשר שאינו כשר, בשר חזיר. אז מה עושים? תוכבים לה כוש ברוטב, דהיינו מכניסים קנה של עץ בתוך הרוטב של אותו תבשיל ומניחים לה על פיה. באופן כזה היא מוצצת רק מהשאריות שיש על אותו קנה, והיא לא אוכלת בצורה ישירה מן האיסור. אז אם נתיישבה דעתה בפתרון הזה מוטב, ואם לה ועדיין היא נמצאת במצב מסוכן, מאכילים אותה רוטב עצמה, ואם נתיישבה דעתה מוטב, ואם לאו מאכילים אותה שומן עצמו, דהיינו ממש את האיסור עצמו. ולמה? שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. עכשיו הגמרא הולכת לשאול על כל אחד מהדברים, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, מה המקור שיהרג ואל יעבור גם במקרה של פיקוח נפש. אז עבודה זרה מנהלן, מה המקור? דתניא ששנינו בברייתא, לפסוק הראשון בפרשייה הראשונה של קריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שאתה צריך לאהוב את השם אפילו במחיר של נפשך, אפילו במחיר של מאודיך, דהיינו הממון שלך. אז רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך, אז למה נאמר בכל מאודיך? ואם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? שהרי מספיק היה שהתורה תאמר את הדבר החביב שבהם, ואני אבין לבד שצריך למסור את הנפש גם עבור הדבר שאינו חביב. עונה רבי אליעזר, אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו, אז לכך נאמר בפסוק בכל נפשך, ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר ובכל מאודיך. כנראה שיש אנשים שבאמת החיים שלהם פחות חשובים להם מהכסף שלהם. ממשיכה הגמרא, גילוי עריות ושפיכות דמים, מנהלן מאיכן, שגם במקרה של פיקוח נפש, יהרג ואל יעבור. דתניא ששנינו הברייתא, לגבי נערה מאורסה, שהיא נאנסת בשדה, במקום שאף אחד לא שומע אותה, וצריך להעיר שנערה מאורסה שהתורה מדברת עליה, היא בעצם אישה נשואה לכל דבר, רק שהיא עדיין לא חיה חיי מלאים עם בעלה. אז רבי אומר, כתוב בפסוק, ולנערה לא תעשה דבר אלא נערה חטא מוות. למה? כי כאשר יקום איש על רעהו רצחו נפש, כן הדבר הזה. ושואל רבי, וכי מה העניין למדנו מרוצח לנערה מאורסה? אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד. זאת אומרת, הוא גם מלמד על המקרה של נערה מאורסה, והוא גם לומד ממנה באופן הבא. מה נערה מאורסה ניתן להצילה בנפשו? דהיינו, יש רשות למי שבא כן להציל אותה להרוג את האונס. מזה שכתוב אין מושיע לה, נדייק שאם יש מושיע, מותר לו להושיע בכל אופן שהוא רוצה. אז אף רוצח, והתיקון לפי מסורת השס, ניתן להצילו בנפשו. דהיינו, מותר למי שבא להציל את מי שהרוצח עודף אחריו, להרוג את הרוצח. עד לפה זה מה רוצח לומד מנערה מאורסה. עכשיו הפוך, מה רוצח יהרג ואל יעבור? דהיינו, אם אמרו לו תהרוג את חברך ואם לאו נהרוג אותך, אז הדין יהרג ואל יעבור, כמו שעוד רגע הגמרא תסביר. אז זה מלמד גם לגבי נערה מאורסה יהרג ואל יעבור. הכוונה שאם יאמרו לאדם בוא לרוסת חברך או תהרג, אז הדין שיהרג ואל יעבור. ואומר רש"י שהמאורסה עצמה היא לא מצווה למסור את נפשה. למה? כי היא לא עושה כלום, היא לא אקטיבית כאשר באים עליה ואונסים אותה. וראיה לדבר מאסתר המלכה, שלא הייתה צריכה למסור את הנפש כאשר הכריחו אותה ללכת לאחשוורוש. הפכנו דף, שואלת הגמרא, ורוצח גופי מנהלן, הרי הלימוד הקודם היה על בסיס הידיעה שלאדם אסור לרצוח את החבר שלו, גם אם מאיימים עליו שאם הוא לא ירצח אותו אז יהרגו אותו. אז שואלת הגמרא, רוצח גופי מנהלן, מאיכן אנחנו יודעים את הדין הזה? אומרת הגמרא, סברי. זאת אומרת, לא צריך הדבר הזה פסוק. ברגע שדבר הוא מובן באופן של סברה, זה דבר חזק ביותר. ומה הסברה? דאה הוא דאה תלקמי דרבה, אמר לי, אמר לי מרי דוראי, אמר לי השלטון של הכפר שאני גר שם, שזה היה של גויים, קטלי לפלניה, תהרוג את פלוני, והיא לא, ואם אתה לא תהרוג אותו, אני קטין ללך, אני אהרוג אותך. אז הוא בא לרבה כדי לשאול אותו, כדי לא למות, האם מותר לי להרוג מישהו אחר, שהוא יהודי? אמר לי, עונה לו רבה, נקטלך ולא תקטול. אתה צריך להיהרג ולמסור את נפשך ולא להרוג את החבר שלך. למה? מהי חזית? דדמה דידך סום מכתפי? דילמה דמה דהו גברה סום מכתפי? דהיינו, מה ראית לחשוב בכלל להתיר להרוג את השני? כי אולי הדם שלך הוא אדום יותר מהדם שלו? אולי אדם של אותו אדם שאתה רוצה להרוג הוא אדום יותר מהדם שלך. מסביר רש"י, כלומר, מדוע לדעתך היה צריך להתיר לך משום מה שלמדנו וחי בהם ולא שימות בהם? ולכן צריך לבטל את איסור לא תרצח כדי שאתה תמשיך לחיות אבל חברך ימות? הרי טעמו של דבר לפי שחביבה נפשם של ישראל לפני המקום, דהיינו לפני הקדוש ברוך הוא, יותר מן המצוות. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, תיבטל המצווה ויחיה זה. אבל עכשיו, במקרה שלנו, שיש כאן ישראל שהוא יהרג, אז המצווה תהיה בטלה, למה ייטב בעיני המקום לעבור על מצוותו? דהיינו, למה יהיה דמך חביב עליו יותר מטעם חברך ישראל? הרי בסופו של דבר, אתה תעבור על מצווה, ויש ישראל שימות. ומכוח הסברה הזאת, אדם מחויב, יהרג ואל יעבור, אם אומרים לו להרוג את חברו. מביאה עכשיו הגמרא שני סיפורים לגבי אישה מעוברת שהריחה. היהו ברה, דהיינו אותה אישה מעוברת, דארחה. שהיא הריחה מאכל ויום הכיפורים היה והיא נכנסה למצב מסוכן ורצתה לאכול אותו. עתו לקמד הרבי, באו לפני רבי, אמר להו, אמר להם, זילו לחושו לה דיום הכיפור הוא, לכו תלחשו לה שזה עכשיו יום הכיפורים, תזכירו לה את זה, לחושו לה והלחשה. לחשו לה שזה יום כיפור והיא הלחשה, יכן קיבלה את הלחישה, דהיינו פסק העובר מתאהבתו. וכמו שראינו גם בפירוש רש"י על המשנה, כנראה שהתאווה למאכל מגיעה מהעובר, היא לא מגיעה מהאישה. בעקבות כך, קריא לי, קרא רבי על העובר הזה את הפסוק, נקרא אותו בפנים, בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם יקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואכן מספר את הגמרא, נפק מינה רבי יוחנן, אותו עובר שיצא מהאישה, היה בסופו של דבר רבי יוחנן אדם גדול. סיפור שני, קצת הפוך, היו ברה דארחה, עוד פעם, אישה מעוברת שהריחה ונכנסה למצב מסוכן ביום הכיפורים, עתו לקמד רבי חנינה, באו לפני רבי חנינה, וגם הוא אמר להו, אמר להם, לחושו לה, לכו תגידו לזה יום כיפור היום, ובכל זאת ולא הלחישה, ואותו עובר לא נרגע מזה, והיא כן הייתה חייבת לאכול, קריא לי. קרא על העובר הזה רבי חנינה את הפסוק, הפכנו מדף, נקרא את הפסוק בפנים בתהילים, זורו רשעים מרחם טעו מבטן דוברי חזב. מסבירה שהיא נעשו זרים ונתנקרו לאביהם שבשמיים, ואכן אומרת הגמרא, נפק מינה שבתאי עצר פרי. אותו תינוק שנולד כאשר הוא גדל, הוא היה שבתאי שהיה עוצר את הפירות, הוא היה מפקיע את השערים, דהיינו אדם רשע. והרי שנינו בבטרה שלא עוצרים פירות בארץ ישראל, דהיינו לא מחזיקים אותם במחסן עד שיהיה חוסר בשוק ואז המחירים יעלו. והסיבה לכך, כי כל דבר שחיי הנפש תלויים בו נזהרים בו, ואכן אסור לעצור את השער כי זה מפקיע את השערים, דהיינו מעלה את המחיר. עד לכאן דף פי בית.